איפה אנחנו עומדים? היה לנו הפסקה. ראשית כל נעשה סיכום לפרקים הקודמים שלמדנו. יש לאדם ישראל שתי נפשות, נפש אחת, נפש אלוקית. נפש, או נקרא לזה נשמה, שהנפש האלוקית, כשמה כן היא, נפש ששואפת שאדם, מחשבותיו, דיבורו, מעשיו, יהיו כולם אלוקים, מכוונים לרצונו של הקדוש ברוך הוא. ויש לה לבושים, כלומר היא מופיעה, היא בעצמה פנימית, היא מופיעה במחשבה, בדיבור, במעשים אלוקיים. שלושה לבושים, שבהם מתגלה הנפש האלוקית. הלבושים האלה הם יכולים להיות גם לבושים של הנפש השנייה, אבל כשהיא מתגלה, היא מתגלה בלבושים אלו. זה אומר שאדם חושב במחשבתו דברי תורה, מתגלה הנפש האלוקית שבו. היא מופיעה, מופיעה במחשבה. וכשהוא מדבר דברי תורה, או מתפלל דברים של קודש, אז מופיעה הנפש האלוקית בכוח הדיבור, בלבוש הזה. וכאילו באותה שעה אור השם מקיף את האדם, נפשו האלוקית מכל צדדיה. נפשו האלוקית מתגלה, ואיך היא מתגלה? בעצם בעשיותה את רצון השם. רצון השם מופיע על ידי הנפש האלוקית. מופיע, זאת אומרת, מתגלה, זה לבוש. כאילו אור השם מתגלה, מופיע, מלביש את הנפש האלוקית. וגם אותו דבר כשהוא עושה מעשה מצוות. הוא לימד אותנו שכשאדם עוסק בתורה, זה מדרגה עוד יותר, מדרגה מיוחדת. כי כשאדם עוסק בתורה, אז לא רק הנפש האלוקית מתלבשת באור השם, אלא גם מתמלאה באור השם. כלומר, יש כאן איזה חיבור מיוחד גדול שבין הנפש האלוקית ובין כביכול ריבונו של עולם. שהאור השם ממלא אותו כמו אוכל, שאדם אוכל, וזה נכנס לתוך תוכו, לבושים זה אז שאדם לבוש מישהו עליו. אז כשאדם עוסק בתורה מכל הצדדים, אור השם ממלא אותו, מקיף אותו מכל הצדדים. זאת מדרגה של חיבור מיוחד לאור השם. יש גם נפש בעמית. והנפש הבעמית היא נפש טבעית, חיונית, שהיא בעצם הטבע של בן אדם, שיש לו רצונות וצרכים טבעיים, שהם יכולים להיות גם חיוביים. יש לאדם, נגיד, מוסר השכל, זאת אומרת, יש לו איזה נטיות גם לדברים טובים, נטיות טבעיות. ויש לו, והנטיות יכולות לדברים המותרים, והנטיות האלה יכולות למשוך אותו גם לדברים האסורים. באיזה אדם מישראל, הנפש הזאת היא נפש של קליפת נוגה, שהיא יכולה להטות אותה לחיוב ולשלילה. כל הדברים שאדם עושה, אם הוא לא עושה אותם לשם שמיים, אפילו שהם לא דברים אסורים, הם בעצם באים מהנפש החיונית, הנפש הטבעית של האדם, לא הנפש האלוקית. אז באותה שעה בעצם כאילו הוא לא מואר באור השם, לא בטל לאור השם, וזה כשלעצמו ניתוק מהמקור. אז כאדם עושה דברים של רשות, לא דברים של קודש, עושה דברים של רשות, אבל לא עושה אותם לשם שמיים. באותה שעה בעצם הנפש העולמית היא כאילו עומדת בפני עצמה ומתנתקת, וזה כשלעצמו דבר לא טוב. התיקון של זה, זה כשאדם חוזר לעשות את רצון השם, אז חוזרת הנפש הבעמית וזה מתקן את, את, את המעשים שאדם עשה שלא לשם שמיים. זאת אומרת, הוא לא צריך לחזור בתשובה כדי לתקן את הדברים, את האכילה הזאת שלא הייתה לשם שמיים, הנועה האחרת שהייתה לא לשם שמיים, הוא לא צריך לחזור בתשובה כדי להעלות את, את המעשים הללו בחזרה. אבל כיוון שהם לא היו לשם שמיים, נשאר רשימו. רשימו בגוף, שהוא בעצם עדיין חיסרון. והתיקון שלו הוא אחר כך, אחרי החיים, ישחיבו את הקבר. שזה מירוק כזה שמתקן. כשאדם דיבר דברים שהם לא לשם שמיים, אז יש על זה, אז גם כן כשהוא מחוזר לדבר דברים שהם לשם שמיים, אז הוא מעלה את עצמו בחזרה אל המקור, אבל לא מדובר במקרה שהוא ביטל תורה. אם הוא ביטל תורה, אז זה ביטל מצוות עשה, שהוא מזבז את הזמן. אומרים שהוא דיבר בזמן שלא היה שייך ללמוד תורה. שלא, זה לא היה גדר של ביטול תורה, אבל זה היה דברים בתהילים. ולא דיבר לשם שמיים. כשאדם מדבר דברים בתהילים שלא לשם שמיים, הוא מתנתק מהמקור, ואחר כך כשהוא חוזר ועושה את מעשיו לשם שמיים, אז זה חוזר ומתעלה, אבל נשאר עדיין רשימו. והתיקון של הרשימו הזה זה כף הקלע. כמו שאומרת הגמרא מעשרת שבת. זאת אומרת, נשאר איזה פגם, כשאדם לא עשה את כל מעשיו, בדברים שאדם לא עשה לשם שמיים. מובן שאם אדם ישוב בתשובה על זה, אז הוא יתקן את זה, כמו שאדם יכול לשוב בתשובה מעבירות ממש. אז ודאי שיכול לשוב בתשובה מדברים המותרים שלא עשה אותם לשם שמיים. אתם אומרים, למדנו את פרק כבר או לא למדנו? מה? אז מה שאני אמרתי עכשיו זה כבר שייך לפרק, לפרקים הבאים. טוב, אז בואו נתבונן כן. וזה, אז אני מסתכל בפרק ו', וזה לעומת זה עשה אלוקים, כי כמו שנפש האלוקית כלולה מעשר ספירות קדושות ומתלבשת בשלושה לבושים קדושים, כך הנפש דסיטרא אחרא, מקליפת נוגה מלובשת בדם האדם, כלולה מעשר קיטרין דמסעבותה, כלומר עשרה כתרים טמאים, שהם שבע מידות רעות הבאות מארבע יסודות הרעים, ושכל המולידם הנחלק לשלוש, הן חוכמה בינה ודעת, מקור המידות, כי המידות הן לפי ערך השכל, כי הקטן חושק ואוהב דברים קטנים, פחותי ערף, לפי שכלו קטן וקצר, להשיג דברים יקרים יותר מהם, וכן מתכעס ומתקצף מדברים קטנים, וכן בהתפארות ושאר מידות, כן. אז יכול להיות אוהב דברים, כועס, זאת אומרת, מידת החסד, מידת הגבורה, וכן התפארות, מורכבות משתי המידות ושאר מידות. כשאדם מחשב בהם, או מדבר, או עושה, הרי מחשבתו שבמוחו ודיבורו שבפיו וכוח המעשי שבידיו, שאר איבריו נקראים לבושי מסעבו, כלומר לשורשים שהם מלבישים את עשר בחינות אלו הטמאות. כלומר מתגלה כאן הצד המוצק, הצד שנקרא טמא, כל עוד שהוא לא מחובר אל הקודש, שמתלבשות בהם בשעת מעשה או דיבור או מחשבה. והם כל המעשים שנעשים תחת השמש אשר הכל הבל וראות רוח, כמו שכתוב בזוהר. שהן תבירו דרוחה. וכן הדיבורים וכל המחשבות אשר לא להשם מהם ולרצונו ולעבודתו, שזהו לשון סיטרא אחרא. זאת אומרת, זה לא הצד של הקודש, אלא צד אחר. צד אחר שאינו צד הקדושה. צד הקדושה אינו אלא השראת המחשבה והמשכה מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, ואין הקדוש ברוך הוא שורה על דבר, אלא על דבר שבטל אצלו. יתברך, בין בפועל ממש כמלאכים עליונים, בין בכוח, ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא מסירת נפשו של קדושת השם. אז אם כן, זאת אומרת, עניינו של האדם, בעצם כל מעשה חיו לשם שמיים. גם שלא יהיו מעשים שהם, מעשים שאדם עושה אותם בגלל שמתחשק לו, בגלל שרוצה, אלא הכל צריך להיות מכוון לשם שמיים. כל מעשיך היו, אם הם לא מכוונים לשם שמיים, אז יש כאן נתק מאור השם. וזה כשלעצמו, זה שייך כבר לצד השני, לצד של ההפך מהקודש, זה ההפך מהקודש, זה תמה. לכן אמרו חז"ל, שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה שרויה בו. וכל ביסרה שכינתא שריה לעולם. אבל כל מה שאינו בטל עצמו יתברך, אלא הוא דבר נפרד בפני עצמו, אינו מקבל חיות מקדושתו של הקדוש ברוך הוא, מבחינת פנימיות הקדושה ומעצותה ועצמותה בכבודה ובעצמה, אלא מבחינת אחוריים שיורדים ממדרגה למדרגה. כלומר, אם זה לא, הוא מקבל את השפע ממקור עליון. אז כאן צריכים להבין, הרי כל מה שאדם חי, עושה ופועל, זה הכל כוח אלוקי שמופיע בו. איך יכול להיות שאדם עושה דברים מכוחו האלוקי של הקדוש ברוך הוא, ולא מחבר על זה, לא מתוך המודעות הזאת. האדם לקח את הכוח האלוקי שיש בו, והוא עושה דברים בשבילו. אז איך האור, איך הכוח הזה מופיע בו? שזה לא, הרי כל מה שמופיע ממקור העליון, הוא צריך להופיע בקשר עם המקור העליון. אור השם צריך להופיע בו, זה אור השם שמתפשט. אז הוא מסביר שיש כאן איזו השתלשלות של השתלשלות של בחינת אחוריים, שיורדים ממדרגה למדרגה, רבעות מדרגות בהשתלשלות העולמות דרך הילה ועלול, צמצומים רבים עד שנתמעט כל כך האור והחיות, מיעוט אחר מיעוט, עד שיכול להצטמצם ולהתלבש בבחינת גלות, תוך אותו דבר הנפרד לחיותו ולקיימו מאין ליש, שלא יחזור להיות אין ואפס כבתחילה מקודם שנברא. זאת אומרת, בחינת גלות. האור השם כאן יורד ויורד ויורד ויורד, ומופיע בלי שרואים שזה אור השם. זה העולם הזה. בעולם הזה אתה חי, ואתה רואה בריאה, אתה רואה אנשים, אתה רואה צמחים, אתה רואה זה, אתה לא רואה את ריבונו של עולם. אלא אם כן, אתה מתבונן ואומר, מי ברא כל אלה וכו' וכו', מתוך התבוננות והסתכלות לפני ולפנים, לא מה שאתה רואה בעין, מה שאתה רואה בעין, אתה רואה טבע, אתה לא רואה את השם, השם הוא נסתר. אבל הוא נמצא. כי שום דבר לא נמצא חוץ מבריאה אלוקית. אין בריאה אחרת. הכל זה בעצם מופעה אלוקית, אבל מוסתרת. כי האור משתלשל, 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 מצטמצם, 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 כל כך מצטמצם, עד שלא רואים מה המקור של כל מה שאנחנו רואים. כאילו נבלע בכלים שמסתירים אותו. אז גם המעשים שאדם עושה שלא לשם שמיים, זה בעצם מעשים שבאים דרך אחוריים, כאילו. לא הכוח בא מהמקור האלוקי. כשאדם עושה את רצון השם, אז המקור האלוקי ישר מופיע. ריבונו של עולם מופיע במעשה שהוא עושה. אבל כשאדם לא מכוון לשם שמיים, אז ברגע שהוא לא מכוון לשם שמיים, אז המקור האלוקי נסתר. לא רואים. אז הכוח הזה שהוא פעל בו את המעשה הזה, הכוח הזה הוא כוח אלוקי שהוא לא נראה, שהוא מכוסה, שהוא בבחינת גלות. ולכן נקרא עולם הזה ומלואו עולם הקליפות, כי העולם הזה הוא מסתיר את ריבונו של עולם. עולם הקליפות וסתרא אחא. ולכן כל מעשה עולם הזה קשים ורעים והרשעים גוברים בו, כמו שכתוב בצחן. אלא שהקליפות הן נחלקות לשתי מדרגות. זו למטה מזו. המדרגה התחתונה זה שלוש קליפות הטמאות ורעות לגמרי ואין בהן טוב כלל, ונקראו במרכבות יחזקאל רוח, שערה וענן גדול וכו'. ומהם נשפעות ונמשכות נפשות כל אומות עובדי כוכבים, שכל מעשיהם הם בעצם מנוגדים לרצון השם. וקיום גופם ונפשות כל בעלי חיים הטמאים האסורים מאכילה, וקיום גופם וקיום וחיות כל מחלות אסורות מהצומח, כמו עורלה וכלי הכרם, וכן קיום וחיות כל המעשה, דיבור ומחשבה של כל שסה, לא תעשה וענפיהם. הכל זה הופעה של הצד השני של הנפש הטמאה של הגויים. אז גם החטאים שנעשים על ידי ישראל, זה בא ממקור, כאילו אז הנפש הטבעית שלהם היא כאילו נכפפה לתחת ההשפעה של הטומאה, והיא פועלת ומגלה פעולות של איסור, פעולות שטמאות שהן מנוגדות ממש לרצון השם. לא שהן חסרות את רצון השם, אלא מנוגדות לרצון השם, כי הן מעשה עבירות. אז אצל הגוי, אז זה שלוש, יש להם שלוש קליפות מאוד. או המעשים מעלות אותו. אבל נפש החיונית הבאמית, שבישראל, שמצד הקליפה מלובשת בדם, בדם האדם, ונפשות בהמות וחיות ועופות ודגים טהורים ומותרים באכילה, וקיום וחיות כל הדומם וכל הצומח המותר באכילה, וכן קיום וחיות כל מעשה ודיבור ומחשבה בענייני העולם הזה שאין בה מצד איסור, לא שורש ולא ענף, מי שעשה מצוות לא תעשה, וענפיהם דאורייתא ודרבנן, רק שאינם לשם שמיים, אלא רצון הגוף וחפצו ותאוותו, ואפילו צורך הגוף וקיומו וחיותו ממש, אלא שכוונתו אינה לשם שמיים, כדי לעבוד את השם בגופו, לא עדיפי, גם זה אמר, לא עדיפי מעשה דיבור הרשעות אלו, מנפש החיונית הבאמית בעצמה, והכל כאשר לכל נשפע ונמשך ממדרגה שינית שבקליפה, וסתרא אחא שקליפה רביעית הנקראת קליפת נוגה, שבעולם הזה, הנקרא עולם עשייה, רובו ככולו רע, רק מעט טוב מעורב בתוכה. הוא בחינה ממוצעת בין שלוש הקליפות הטמאות לגמרי, ובין בחינה ומדרגה קדושה. ולכן פעמים שנכללת בשלוש הקליפות הטמאות וכו'. פעמים שנכללת ועולה בבחינת מדרגת הקדושה, דהיינו כשהטוב המעורב בה נתברר מהרע וגובר ועולה ונכלל בקדושה. כמו דרך משל האוכל ביסרה שמינה דתורה ושותה יין מבוסם להרחיב דעתו להשם ולתורתו. כלומר, אם אדם אוכל, כמו שאתם אוכלים כל ארוחות לשם שמיים, אוכלים ורצים לבית המדרש, אז בוודאי, בוודאי שזה לשם שמיים. אז אם אדם אבל ככה אוכל בשר שמן, זאת אומרת, סעודה יפה, וכל כוונתו היא, כי הוא מתחזק, ועל ידי ראש אותי יין מבוסם, זה מאוד, כן? לא סתם אוכל פת במלח ומים במשואה והולך ללמוד, שזה ודאי הוא לשם שמיים. אפשר גם לאכול בשר שמן ויין מבוסם, וכדי להרחיב דעתו הוא מרגיש שאם הוא אוכל טוב, אז הוא לומד יותר טוב. ככה יש אנשים כאלה שהם אוהבים לחיות לרווחה, אבל זה עושה להם גם את ה... לימוד טוב, לא רק את ההנאה הגשמית. הם, יש להם נחת, הלימוד יותר פורה.
מה עדיף?
יש אנשים מעשנים. מורים, כשהם מעשנים, הסברות יוצאות הרבה יותר טוב.
מה עדיף? רבינו יונה, כאילו שזה הלך התחילה, כאילו להיות ככה, או נגיד יותר של הרמב״ם, שזה כאילו בדיעבד, זה כאילו המציאות. מה עדיף? כאילו ללמוד תורה גדולה?
נו, מה אתה חושב?
מה?
מה אתה חושב?
אני חושב, שאלתי את
הרב,
אני יודע מה אני חושב.
לא, אני מתעניין, מה אתה חושב?
אני חושב שהתורה לא רק אמורה להיות דבר שמצומצם, זה דבר שמגביל את החיים, ודבר שלהוריד את החיים לצמצום, אלא כדי שהתורה תופיע באמת בגדלות בעולם, ואנשים ירצו להתקרב לתורה וירצו בכלל ללמוד, זה צריך להיות דבר עם עשירות, צריך להיות דבר עם כבוד. זה יהיה בלתי אפשרי אם אנשים עניים בתוך איזה בית נדש נידח, מסכנים.
טוב, יפה.
תורה מפוארת בכלי מפואר.
מה אתה חושב?
תורה מפוארת בכלי מפואר. תורה מפוארת בכלי מפואר.
בכלי מפואר. ככה זה בגמרא?
ככה זה היום.
תורה מפוארת בכלי מפואר. יש לזה דדים שונים, יש מאמרים שונים בדברי חז"ל. יש מאמר אחד, מאמר לה, התורה, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. מסביר המהר"ל, יזהרו בבני עניים כי אין להם שום דבר בעולם, רק קודש. אז הם מתגדלים בקודש, הם נשים רוחניים כי אין להם גשמיות. יש מאמר שני, יזהרו בבני עמי ארצות, שמהם תוצאות תורה, בני עמי ארצות יש להם הרבה גשמיות, אז על הגשמיות הזאת הם יכולים לבנות קדושה עליונה. זאת אומרת, יש הרבה דרכים בעבודת השם. יש אנשים שהאופי והטבע שלהם, והמצב שהם נמצאים, זה יכול להיות גם מצב. אז שיש להם אופי כזה שהם דווקא מתנזרים מענייני העולם, וזה מעלה אותם למעלה מעלה. ויש אנשים שההפך, שאם הם מתנזרו מענייני העולם, אז הם מרגישים מצוקה, מרגישים לא טוב, ואם הם חיים טוב, אז הם ממשיכים, יכולים לעבוד את השם בשמחה ובה. אז יש כל מיני מדרגות, וצריכים כנראה לעבוד את השם בכל המצבים. ואדם אין לו, צריך לעבוד את השם בהתנזרות, אין לו. אם אדם יש לו, יעבוד את השם בכל מה שיש לו. ומיני ומיני, התקלס אליי, ראיתי עבודת השם עשירה ומגוונת, כל מיני כוחות מוצאים לעבודת השם. אז על כל פנים, לענייננו, כלומר, כשאדם לוקח את דברי החול, ומכוון אותם לשם שמיים, אז הוא בטל כלפי אור השם. וזה אמר רבא, חמרה וריחה וריחה פיקחי. רבא אמר, היין שאני הייתי יין והיה ריח טוב אולי, פסמים, זה עשה אותי פיקח. אני יודע שרבא מיטל, זכרונו לברכה, סיפר לי שכשהוא יושב בערב להכין שיעור, והוא מרגיש עייפות, אז הוא שותה קצת קוניאק, קוניאק הונגרי, אני לא זוכר איך הוא אמר לי מה השם שלו, וזה מעורר אותו, הוא ממשיך. יש כאלה שותים קצת קוניאק, הראש שלהם מסתובב. אז זה שם שמיים. אז הוא גם כן רב אמר, חמרה ורחנה פיקחי, אור בשביל כדי לקיים מצוות עונג שבת ויום טוב. כלומר, שם שמיים, לכבוד שבת. אזי נתברר חיות הבשר והיין שהיה נשפע מקליפת נוגה ועולה להשם כעולה וכקרובה. חנה אומר, מיתא דבדיחותא, לפקח דתו, לשמח ליבו להשם ולתורתו ולעבודתו, שצריכים לחיות בשמחה. כמו שעשה רב על תלמידיו, שאמר לפניו, מילתא דבדיחותא תחילה ובת חרבנה. היה פותח את השיעור בבדיחה. זו לא בדיחה, זו בדיחה מעוררת, בדיחה חיובית. זאת אומרת שגם דברי החול אפשר לכוון אותם, לעשות אותם משם שמיים, בכל מצב צריך באמת לכוון איך לעשות את עבודת השם הכי טוב שאפשר. אך מישהו בזולי בשר, בסובי יין, למלות אהבתו, תאוות גופו ונפשו הבעמית שהוא בחינת יסוד המים, מארבע יסודות הרעים שבה, שממנו מידת התאווה, הנה על ידי זה יורד חיות הבשר והיין שבקרבו ונכלל לפי שעה ברע גמור, באותה שעה, שבשלוש קליפות הטמאות וגופו נעשה להם לבוש ומרכבה לפי שעה, עד אשר ישוב האדם ויחזור לעבודת השם ולתורתו. כי לפי שהיה בשר היתר ויין כשר, לכך יכולים לחזור ולעלות עמו בשובו לעבודת השם, שזהו לשון אתר ומותר, כלומר שאינו קשור ואסור בידי החיצוניים, שלא יוכל לחזור ולעלות לשם, רק שרישים וממנו נשאר בגוף, ועל כן צריך הגוף לחיבוט הקבר, כמו שהתברר לכמה. מה שאין כן במאכלות אסורות וביות אסורות, שאין משלוש שליפות הטמאות לגמרי, הם אסורים וקשורים בידי החיצונים לעולם, ואין עולים משם עד כי יבוא יומם ויפול ויבולם מוות לנצח. כמו שכתוב, את רוח הטומאה אוויר מן הארץ. או עד שיעשה תשובה גדולה, כל כך שזדונות נעשות כאילו כזכויות ממש, שהיא תשובה מאהבה, מאום כדליבה, באהבה רבה וחשיקה ונפש שוקקה לדווקא בו יתברך. וצמא נפשו לשם כארץ עייפה וציעה להיות, כי עד הנה הייתה נפשו בארץ ציעה וצל מוות, היא עשית רעך, רחוקה מאוד מאור פני השם. בתכלית ולעד זאת, צמא נפשו ביתר עוז מצמאון נפשות הצדיקים כמאמרם, במקום שבעלי תשובה עומדים וכו'. תמיד הוא מזכיר רק את הצד החיוב. והתשובה, מאהבה רבה זו, אמרו שזדונות נעשות לו כזכויות. הועיל ועל ידי זה בא לאהבה רבה זו. אז אני רוצה כאן לעצור. אז מה הוא אמר לנו? הוא אמר לנו שכשאדם עושה מעשים של רשות שלא לשם שמיים, אז בעצם באותה שעה המעשים הללו הם מנותקים מאור השם, מנותקים מאור השם, מחוברים להפך. אבל אם אדם חוזר לעבודת השם, בלי, אמרתי, בלי שהוא חוזר בתשובה על זה שהוא אכל לא לשם שמיים. עצם העובדה, הוא אכל, כן, יכול להיות קורה לאנשים שהם אוכלים בשביל, אוהבים לאכול, זה נותן להם כוח, אחר כך הם הולכים ללמוד, ולומדים, עובדים את השם, אז הם חזרו להיות תחת אור השם. מה שהם עשו זה לא היה דברים אסורים, אז הכל מתעלה בחזרה. לאור השם. אבל כיוון שזה לא היה באותה שעה לשם שמיים, ולא הייתה עדיין תשובה מהווה על זה, אז רשימו. זאת אומרת, משהו, זה כמו שאדם כותב משהו והוא מוחק, אז רושם נשאר שהיה פה כתוב כבר משהו. נשאר איזה רושם מהדברים. הרושם הזה הוא נמצא בתוך האדם, והוא צריך תיקון. והתיקון הוא חיבוט הקבר. ופה אני רוצה להביא לכם את דברי הרב. באורות הקודש חלק ג' איפה זה נמצא? כן, קוף למד זין. עמוד קוף למד זין. אז אני לפני שאני אביא את עמוד קוף למד זין, על קוף למד ה. הרב מדבר כאן בעצם על מה שהבעל התניא אומר שיש לאדם שתי נפשות. אומר הרב, אין לשער גודל ערכה של הידיעה הרזית בדבר שתי נפשות הקדושה והטמאה אשר לאדם. כלומר, צריך לדעת את העובדה הזאת, שידיעה סודית, שיש שתי נפשות, אחת קדושה ואחת טמאה של האדם, ואיך שכל אחת שואפת להגדיל ממשלתה בגבייה האנושית. כי רק בהבנה זו נוכל להביט על מסתרי הנפש. כלומר, כאילו להבין שבעצם יש כאן שני כוחות כאילו מנותקים זה מזה. זה לא שאדם בעצמו הוא לא יציב והוא נמשך ככה ונמשך ככה, זה לא האדם. יש כאילו שתי נפשות שנאבקות על השליטה של האדם. כי רק בהבנה זו נוכל להביט את מסתרי הנפש, להבין על עליות בני אדם, והחוכמה המוסרית על ידי הכרה זו תוכל בביטחה לנהל את מעשיה. באין דרך של סתירות. הרב לא כל כך הסביר את הדברים, מה שהוא אומר כאן. הוא אומר, אם אתם יודעים, אם יודעים את הידיעה הזאת שיש באדם שתי נפשות, אז אדם יכול לנהל את עצמו באופן הנכון. כלומר, הוא יודע שאם הוא סטה, ככה אני רוצה להסביר את הדברים של הרב, אם הוא סטה מהדרך, זה משהו אחר משך אותו, זה לא הוא. זה לא שהוא רצה לעשות דברים אחרים. זה איזה כוח זר דחק אותו והשתלט עליו. אז אדם לא חושב, אני לא בסדר. אני לא בסדר שאני נתתי לכוח הזה להשתלט עליו. אבל בעצם אני אדם טהור. ההסתכלות הזאת היא נותנת ביטחון איך לנהל את המעשים באופן הנכון, שאדם הוא לא גם וגם. אדם, הנשמה האלוקית היא מושלמת. בעמוד קוף למד עין, עומד כאן הרב, אני לא יודע אם בזמן יספיק לנו להסביר את עומק הדברים, אבל ננסה. כל החולשות הגופניות והרוחניות, כל המחשבות הפסולות וכל הרעיונות המדלדלים, המטשטשים את הכישרון ואת הבהירות הנשמתית, באים רק מחסרון הערה של הנשמה עצמית. כלומר, אדם שיש לו חולשות, גופניות או רוחניות, מחשבות פסולות, רעיונות שטחיים, זה בא מפני שהנשמה העצמית לא מהירה ומתפשטת על כל הכוחות. מחסרון נערה של הנשמה העצמית, חסרון הזלת תל החיים היסודי של הרצון והרגשה, ההכרה והתשוקה ממהותה הפנימית. יש מהות פנימית לנשמה, והיא לא מצליחה, או הכוחות החיצוניים לא נותנים לה להתגלות. אז מה קורה? ממשיך הרב. על ידי מעשים רעים ונטיות אחורות, מתחשכת אורה של הנשמה ומעיינה נכבש, כאילו הנשמה לא מצליחה להוציא את האור שלה, להשפיע על, ואדם סופג לו את רוחניותו מכלים אחרים, מרשמי חוץ. זה לא הוא. כלומר, הנפש האחרת זה לא אדם, זה כאילו משהו זר שמנסה למשוך אותו חוצה. הוא סופג את רוחניותו מכלים אחרים, מרשמי חוץ של עולמים, ספרים, נפשות, מעשים, רשמי החוץ פועלים עליו בצורה מדולדלת, כלומר הם משפיעים עליו להיות שטחי, להיות רדוד. אז התוכן הפראי של הגוף מתגבר בצורה של שיממון ושל הריסה, ואדם הולך ולוקח לפני רוטפיו. עבד אז את היסוד. כלומר, הוא כאילו נמשך אחרי אחרים. אם תאר את זה בציור, נמצא קלדת, חברים משפיעים עליו, נמשך לעשות כל מיני דברים רעים, לא עושה מה שהוא רוצה. הסביבה מושכת אותו, משפיעה עליו, והוא כאילו שפוט של דברים אחרים. הסביבה הזאת יכולה להיות סביבה פנימית שבתוך תוכו, סביבה החיצונית שלו, שהיא מושכת אותו, והוא נשאב אל השטויות, אל ההבלים, אל הדברים הלא טובים, והוא איבד אז את היסוד, הצינור המשפיע על עצמיותו ממקור החיים המיוחד לו, את הפסוק שלו, מנותק מעצמו, מהרצון הפנימי שלו, ממה שהוא באמת רוצה, את האותיות של שמו שבתורה, ודמיון הבשר הולך ומרגיש חובט בו, כלומר השתלט עליו כוח זר, וחובט בו בכל שוטי ברזל, הוא קבור באדמה, אפר קברו באדמה, אפר קברו החומרי, הוא נמצא בתוך החומר הזה, כמו קבור, וקבול בקבלי זוהמה, זה חיבוט הקבר. לזה הרב קורא חיבוט הקבר. ענן השכחה, חשוך סובב את כל מלוא קומתו ואת שמו לא ידע. חיבוט קבר זה, עם כל בלעותיו, ישנו בכל עת וזמן. זאת אומרת, אם אדם לא מצליח לעשות את מה שרצונו הפנימי, את חפצו האמיתי, שהוא תמיד, מה זה החפצו האמיתי? זה החפץ שלא מצטערים אף פעם על המעשים שעושים. זה באמת החפץ הטוב. והוא כאילו נמשך ונגרר אחרי כל מיני משיכות, אז הוא בעצם איבד את עצמיותו. אז הוא, ומשתלטים עליו כוחות זרים, ומשפיעים עליו, לוחצים אותו, דוחקים אותו, והוא רע לו. זה חיבוט הקבר. אני פעם שמעתי אחד המשגיחים המוסרים אמר, הולכים ברחוב ורואים אדם, אז יכול, אז אתם חושבים, הוא אמר, שרק הולכים בבית קברות, רואים פה נטמן הרב, הצדיק, הקדוש, בעל מעשים טובים, פה נטמן אדם זה, מעלות גדולות וכו', עכשיו הוא תמון כאן באפר. אז הוא אומר, הולכים ברחוב ורואים בן אדם, הוא היה יכול להיות גדול בתורה. ועכשיו הוא אדם סתם. פה נטמן גדול בתורה בישראל. נטמן בתוך הגוף הזה. היה צריך להיות גדול בתורה, הוא קבור, קבורה פה נשמה מאוד מאוד קדושה, מאוד עליונה, קבורה בתוך הגוף המגושם הזה. אז זה בעצם מה שהרב כאן אומר. זאת אומרת, כשאדם נשלט על ידי נטיות לא טובות, הוא בעצם מסכן. הוא נכבט כל הזמן, מנצחים אותו, שולטים אותו, דוחפים אותו לכאן, דוחפים אותו לכאן. הוא לא שולט בעצמו. הוא איבד את היסוד שלו, את המקור שלו, את הנשמה הפנימית שבתוכו. וזה חיבוט קבר שנמצא בכל מצב שאדם נמצא במקום שהוא איבד שליטה. והתיקון הוא גאולה. לצאת מהכפרות ולחיות. לחיות את החיים המקוריים, החיים האמיתיים שאדם רוצה אותם, שאדם נמשך אליהם. אז הרב כאן ממשיך, שזה הגאולה, כי הכל זה רמוז בגאולה, תדע. מה זה, תבוא הגאולה, גאולת הכלל וגאולת הפרט, יצא, הרוח הפנימי יצא ממחבואו, יעמוד לבסיסו עצמי וכו'. אין עם יקום כלבי וכארי יתנסה, הנני פותח את קברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל ונתתי רוחי בכם וחייתם. כלומר, זה כאילו, כאילו קבר, כשאדם כבוש בידי כוחות הגשמים שלו, כוחות השלילים שמשתלטים עליו. אני רוצה שנסיים את הפרק הזה של כן. אז אם כן, הוא אמר לנו, אם אדם עושה דברים שלא לשם שמיים, הוא יכול לעלות אותם, הוא יחוזר לעשות את זה לשם שמיים, אבל נשאר עוד איזה רושם שהוא צריך תיקון. התשובה המהווה, מתקן את הכל, אפילו דברים אסורים. אבל תשובה שלא מאהבה, שהיא תשובה נכונה והשם יסלח לו, מכל מקום לא נעשו לו כזכויות ואין עולים מקליפה לגמרי, כלומר החטאים, עד את קץ שיבולה המוות לנצח. אך החיות שבטיפות זרע שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכללה בשלוש קליפות הטמאות, הרי עולה משם בתשובה נכונה ובכוונה עצומה בקריאת שמע של מיטה, שנודע מארי ומרומז בגמרא כל הקורא קריאת שמע על מיטתו כאילו אוחז חרב של שתי פיות, להרוג גופות החיצונים שנעשו לבוש לחיות וטיפות, ועולה החיות מהם כידוע ליהודיכם. לכן לא הוזכר עוון הזה בתורה, ובכלל ביות אסורות, אף שחמור מהם וגדול עוונו מבחינת הגלות וריבוי הטומאה והקליפות שמוליד, ומרבה בי מאוד מאוד, אבל יותר מביות אסורות, רק שביות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפה טמאה ביותר, עד שאינו יכול לעלות משם החיות בתשובה, אלא אם כן יעשה תשובה מאהבה רמה כל כך עד שהזונות נשים לו כזכויות. זאת אומרת, הוא אומר ככה, אם אדם חלילה חטא בפועל, בחטא, בביות אסורות, אז הוא ממש שיקשים את החטא בפועל. אבל אם החטא הוא היה חטא שבכוח, לא ביות אסורות, אבל הוא השחית, אז אפשר להעלות את זה. כי זה לא מתקבע בתוך המציאות בצורה של חטא. אמנם זה חמור מאוד מאוד מצד אחד, המצד שני זה ניתן לתיקון. על ידי כמובן קבלת עול מלכות שמיים שלמה, כמו שאומר, קריאת שמע על מיטתו, כאוחז חרב של שתי פיות. אבל אם הוא נכשל בחס וחלילה, במיטת אסורות, נולד לו בן ואיסור, אז זה על מה, מה לדבר, וזה יובן מאמר הזל, איזו מובד שלא יוכל לתקון עד שבא לערבה והוליד ממזר, שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך, יהיה אפשר להעלות החיות לקדושה מאחר שכבר ירדה לעולם הזה, ונתלבשה בגוף בשר ודם. אז כל האווירה שהיא ממשית, יותר חמורה מבחינה מסוימת, קשה תיקונה, מאשר עבורה שפושטת, כמו נגיד הירורים, לעומת מעשים. זה מה שהוא רוצה לומר לנו. אבל כל פנים, למדנו כאן שהנפש האלוקית עניינה בעצם להתגלות ותמיד לשלוט על כל הכוחות של האדם, וכל מעשה שאיננו לשם שמיים הוא כבר חסר את אור השם, ובאותה שעה הוא כאילו שייך לצדדים השלילים, אבל תיקונו כשאדם חוזר לעשות את רצון השם.